לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
יורם מטינגר, שגריר בדימוס, מומחה לישראל, יחסי ישראל, ארצות הברית והמזרח התיכון. שלום לך.
שלום וברכה.
מה בעצם הפער בין ישראל לארצות הברית בסוגיית רפיח?
פער ברור וצפוי, לא צריך להפתיע אף אחד. מדובר פה על מדיניות שמוכתבת הפעם על ידי מחלקת המדינה, והיעדים המרכזיים שלה, כפי שגם זה מתבטא בהחלטה שהם נמנעו, ועל ידי כך אפשרו
על...
את, כן. את העברתה, הם, ההימנעות למעשה היא המנוע שהביא לאישור ההחלטה, והיעד הוא פשוט מאוד, הם מחלקת המדינה, ובמיוחד מזכיר המדינה הנוכחי, שהוא המעצב והמנווט את מדיניותו של ביידן. המטרה הראשונה היא להחליף את האופציה הצבאית מול חמאס באופציה דיפלומטית. בלינקן, מזכיר המדינה, לא מאמין באופציות צבאיות, לא נגד איראן ולא בזירה הפלסטינית. ויעד שני זה הקמת מדינה פלסטינית, ואלו שני הגורמים, לא שום דבר אחר, אלה שני הגורמים שמביאים למתיחות הנוכחית בין שתי המדינות. ופה כדאי לציין, בכל מה שקשור לתמיכה של ארצות הברית, הציבור האמריקאי לא רואה בעין יפה את האום, הציבור האמריקאי לא מעלה על נס את מחלקת המדינה האמריקאית.
יכול להיות שמחלקת המדינה האמריקנית והממשל, בעיקר הממשל, נכנעים לאגף רדיקלי במפלגה הדמוקרטית, אגף שאפילו שונא את ישראל?
טוב, פה רק להעמיד דברים על דיוקם. לא מחלקת המדינה ולא הנשיא הם הממשל, כפי שלצערי נהוג להניח בישראל. הממשל מורכב משלוש זרועות. והזרוע האחת זה המחוקקת, והשנייה זה המבצעת, והשלישית זה השופטת. ובארצות הברית, בניגוד לישראל, הרשות המחוקקת היא שוות עוצמה לרשות המבצעת, ושם ברשות המחוקקת, למרות הכרסום שחשוב להכיר בו, הכרסום שחל בעדה לישראל, עדיין הרוב, כולל רוב המחוקקים הדמוקרטיים, הם תומכים בישראל, וראינו את זה אגב בתגובות.
ומתנגדים לפעולה ברפיח?
לא, בהחלט לא. בהחלט לא, הם תומכים בישראל, וראינו את זה בתגובה של הסנאטורים הדמוקרטיים לנאומו המאוד מוזר ומאוד מאכזב, ולדעתי גם מאוד למעשה אנטי-אמריקאי, למרות שלא התכוון לזה, של מנהיג הרוב הדמוקרטי צ'אק שומר. העובדה היא שזה לא זכה לתמיכה סוחפת של חבריו הדמוקרטיים. אומנם הרוב תמכו בו מאותו מנהיג הרוב, אבל יש כאלה במפלגה הדמוקרטית בין הסנאטורים שיצאו נגדו. סנאטור דמוקרטי פטרמן מפנסילבניה, שהיא מדינה יותר חשובה ממדינת מישיגן, שכביכול הנשיא ביידן תולה בה את יהבו. הסנאטורית צ'קי רוזן מנבדה, ואנחנו רואים שהציבור האמריקאי, למרות שוב הכרסום שקיים, לפי הסקר השנתי האחרון של חברת גלופ, שהיא החברה האמינה והבלתי פוליטית ביותר לביצוע סקרים, אנחנו רואים ש-58% מהציבור תומכים בישראל, לעומת 18% בלבד לרשות הפלסטינית. ובפוליטיקה האמריקאית, רחשי הציבור בניגוד לישראל, הם הקובעים, הם הקובעים את עמדות הסנאטורים וצירי בית הנבחרים, ששוב, יש להם את הכוח לבלום נשיא, לשנות מדיניות של נשיא וליזום מדיניות, וכאשר מדובר פה על חשש, שאני לא חושב שהוא מבוסס, אבל על חשש מבלימת זרימת התחמושת ומערכות לחימה מארצות הברית לישראל, חשוב שנזכור כאשר הנשיא אובמה רצה ב-2014, צוק איתן רצה לעכב את משלוחי את השלמת מלאי כיפת ברזל.
כן.
אנחנו ראינו
מה שבסופו של דבר גרם לסיום המלחמה.
לא, לא, הוא רצה לעכב, הוא רצה לעכב כדי להביא לסיום המתקפה הישראלית, אבל הקונגרס האמריקאי, שהיה אז בשליטה של דמוקרטים בסנאט, העבירו לו מסר ואמרו, אם אתה לא מאשר את זה, אנחנו לא נאשר אף סעיף שלך בתקציב האמריקאי. בתוך שעה הגיע טלפון מהבית הלבן ליושבת ראש הדמוקרטית, של ועדת ההקצבות בסנאט, שהנשיא חתם על אישור השלמת המלאי, והמלאים הושלמו, כי הקונגרס רצה את זה למורת רוחו של הנשיא. לצערי, לצערי, מאז תום תקופת שמיר, ממשלות ישראל רואות בקונגרס כנהג משנה, ולא מבינות שהוא נהג שותף, הוא לא נהג משנה, ולכן גם שנוסע בכיר ישראלי לוושינגטון, הוא מקדיש את רוב זמנו לקולגות שלו, שהסיכוי לשנות את העמדות שלהם הוא בין אפס לבין זערורי, במקום להקדיש את מרב הזמן דווקא בגבעת הקפיטול, שם יש ראש פתוח גם בקרב הביקורתיים כלפי ישראל, יש להם את השריר לכפות על הנשיא מדיניות שהיא טובה לארצות הברית וגם טובה לישראל.
אבל מה לעשות שעכשיו כל זה משתנה כשאנחנו בשנת בחירות, והדמוקרטים או האינטרס של ביידן הוא אותו אינטרס של המפלגה הדמוקרטית.
בהחלט, ולכן עוד פעם בניגוד לפרשנים שבארצות הברית וגם בישראל שאומרים הוא חייב לקבל את מדינת מישיגן או מדינת מינסוטה, יש שם מיעוט מוסלמי גדול. העובדות הן שאם ביידן, וזה מה שקורה לאחרונה, ככל שהוא מצטייר יותר ויותר שלילי כלפי ישראל, הוא מסכן את האפשרות שהוא יזכה לתמיכת מדינה חשובה יותר ממישיגן ומינסוטה, כמו פנסילבניה, כמו אוהיו, כמו ג'ורג'יה, כמו נבדה, כמו אריזונה.
עשית להיות רק יותר בלגן, אז למה? למה הטונים הצורמים האלה בין ישראל לארצות הברית?
אני חוזר ואומר, משום שבניגוד למשל לארבע השנים של טראמפ, שהיו שנים חריגות בהרבה מובנים, כולל בעובדה שטראמפ למעשה זרק את מחלקת המדינה מזירת העיצוב של מדיניות החוץ האמריקאית. לכן אגב, ארבעה הסכמי שלום, בגלל שמחלקת המדינה לא הייתה מעורבת. אבל מכיוון שהיום מחלקת המדינה היא המובילה את המדיניות, והיא רוצה מדינה פלסטינית, והיא לא מאמינה באופציה הצבאית. מכאן הפער, שאגב זה לא פער בין הנשיא לראש הממשלה, זה פער בין הנשיא לבין העמדה של מרבית אזרחי ישראל. אפשר לומר, הפער...
מי מרכיב את מחלקת המדינה בארצות הברית? פוליטיקאים, פקידים, במה מדובר? במי מדובר?
זה משרד החוץ האמריקאי. משרד החוץ האמריקאי שמאז ומעולם, מאז ומעולם, הוא יותר קוסמופוליטני מאשר
הפוליטיקאים שמעליו.
סליחה?
יותר קוסמופוליטי מהפוליטיקאי שמעליו, שמעל המשרד.
הוא יותר קוסמופוליטני, כלומר, הוא שואף, בלינקן הוא אב טיפוס לתפיסת העולם הזאת, הוא מאמין ושואף לשיתוף פעולה הדוק עם האום ועם האירופאים, על חשבון עצמאות מדיניות חוץ חד צדדית אמריקאית. והדבר הזה אין ספק, פוגע בראש ובראשונה באינטרסים האמריקאים, וחשוב לך, למאזינים גם לדעת, שמחלקת המדינה והמזרח התיכון, זה סיפור של כישלון רודף כישלון. מחלקת המדינה הרי לא רצתה את הקמתה של המדינה היהודית, נלחמה בחירוף נפש נגד ההקמה, נגד ההכרה במדינה היהודית. מחלקת המדינה היא זו שתקעה סכין בגבו של השאה הפרסי והעניקה רוח גבית לאייטולה חומייני באיראן. מחלקת המדינה חיזרה אחר סדאם חוסיין עד למעשה יום הפלישה של סדאם חוסיין לכווית. מחלקת המדינה היא זו שחיבקה את יאסר רפאת כאיש שלום. מחלקת המדינה ראתה בבשאר אסד בשורה למתינות ולפרו-מערביות. מחלקת המדינה קידמה בברכה את הצונמי הערבי ברחוב הערבי, והגדירה אותו כאביב הערבי.
כן.
כן, אביב הערבי מצד הפייסבוק.
זה איזשהו ליברליזם ששוטף את מחלקת המדינה כבר שנים.
זה לא אותם, זה קוסמופוליטניות. אנטוני בלינקן, מזכיר המדינה, מרגיש יותר בבית בפריז מאשר ביוסטון או בדלאס או במיאמי בארצות הברית, וזה מתבטא גם כן במדיניות שהיא לא רק פוגעת בישראל, היא פוגעת בארצות הברית. מעמדה או תדמית ההרתעה של ארצות הברית היום היא בשפל המדרגה, וזה לא רק בעיה של ישראל אגב. המדיניות הזאת היא שאופפת ומחבקת את האייתולות באיראן תוך כדי הפעלת לחץ על סעודיה והאמירויות ומצרים, היא זו שמביאה את סעודיה ומצרים והאמירויות קרוב יותר ויותר לזרועות הסינים והרוסים. הדבר הזה כמובן הוא לא מבשר טובות לאינטרס האמריקאי, אבל שוב, זה הקו, זו האידיאולוגיה שמחלקת המדינה, וכדאי שאנחנו נבין פה בישראל, זה לא קשור בכלל לאישיות זו או אחרת של ראש ממשלה, זה קשור לתפיסת עולם.
יורם אטינגר, אני מנסה להבין, אבל כנראה שקטונתי. מחלקת המדינה, אתה אומר, זה לא הפוליטיקאים, לא המדיניות ולא לחצים פנים פוליטיים בארצות הברית, זה פשוט תפיסה מושרשת של עשרות שנים במחלקת המדינה, שהיא קוסמופוליטית גם כשזה נוגע לבעלת הברית הכי קרובה אליה, שזאת ישראל, גם אחרי המתקפה הכי קשה וקיומית שישראל חוותה.
בהחלט, אבל שוב, חשוב שנזכור, אין ספק שישראל בעיני רוב האמריקאים היא הבן יקיר לאפרים, אין ספק. למרות שעוד פעם שהרוב הזה לצערי הולך ומתקרסם במידה רק בעקב כישלון של ישראל בכל ההיערכות שלה בארצות הברית, אבל יש פער אדיר בין מחלקת המדינה מכאן ורוב הציבור האמריקאי משם, לא רק בנושא ישראל, אלא בשלל הנושאים הבינלאומיים, כאשר הציבור האמריקאי באופן טבעי הוא בראש ובראשונה רואה טובתה של ארצות הברית ורואה את עצמו כפטריוט אמריקאי. מחלקת המדינה מאז ומתמיד דגעה ברב לאומיות ולא
באחד. אז השאלה, לסיום ממש, חשבתי כבר שנסיים, אבל אני חייב להבין, אז אי לכך ובהתאם לזאת, ישראל צריכה לפעול איך מול הבעיה הזאת? אם אפשר לקרוא לה בעיה?
כפי שאמרתי מקודם, להכיר בעובדה, וזו עובדה שמסתמכת על מאות תקדימים, להכיר בעובדה ששני בתי הקונגרס, בית הנבחרים והסנאט, הם בעלי עוצמה שקולה לזו של הנשיא, גם בנושאי חוץ וביטחון, הם מאז 48...
ובפרוטות, ולפרוט את זה לפרוטות, לפעול ברפיח ולסמוך על בתי המחוקקים.
עוד פעם, לדוגמה, כוח הארנק, או משנה, כוח התקציב, הוא בידי שני בתי הקונגרס,
שנאמנותם... ולא בידי הנשיא בלבד, אוקיי. שנאמנותם לישראל, אתה רוצה לומר?
לא, שנאמנותם היא בראש ובראשונה לבוחרים. לבוחרים באזורי הבחירה ולבוחרים במדינות, ולא לנשיא ולא משנה מאיזה מפלגה הוא, ולא לבוס המפלגתי, אלא לבוחרים. ומכיוון שהבוחרים ברובם עדיין הם אוהדי ישראל, לכן גם בית הנבחרים והסנאט ברובם הם אוהדי ישראל, ואומנם יש אגף רדיקלי במפלגה הדמוקרטית, הוא בשלב זה מהווה מיעוט ולא מייצג את הרוב של המפלגה הדמוקרטית.
תודה רבה לך, יורם אטינגר, שגריר בדימוס, מומחה ליחסי ישראל, ארצות הברית והמזרח התיכון. בוקר טוב.
תודה לכם, להתראות.